גלי צהל עם מה שקורה מחר, עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 218, בתחילת הפרק, איך יוצרים הבנה אצל ילדים אוטיסטים שכדאי להם ללמוד לדבר. אחר כך, איך הפכו מפתחי תוכנה למטרת פצחני גניבת המידע, ועל שימוש במחקרי נתונים להאצת תהליכי השגת תוצאות. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. עוד מכנס אופו על שיטה ללמד הורים לילדים על הרצף האוטיסטי לתקשר עמם.
אני מלמדת אותו למשל שיצירת קשר עין בין הילד אליך ההורה הוא דבר מאוד מאוד חשוב, והילדים האלה הרבה פעמים לא לומדים את זה בצורה אינטואיטיבית. אז אני אלמד את ההורה להחזיק צעצוע או חפת שהוא יודע שהילד רוצה, לקרב את הצעצוע לעיניים שלו, של ההורה, כדי שהילד יתרגל להסתכל לעיניים.
חברות תוכנה, שימו לב, המפתחים אצלכן הן המטרה מספר אחת של פצחנים לגניבת מידע.
לרוב המפתח יש לו גישה לקוד, יש לו גישה לתהליכי הפיתוח, והרבה מקרים גם יש להם גישה לאותם מפתחים, גם ישירות לסביבת הפרודקשן או סביבת הייצור, ששם נמצא הקוד הסופי, ובעצם הם הופכים להיות המטרות המרכזיות של התוקפים.
ומה היתרון של מחקר מבוסס נתונים כדי לתקף טיפולים רפואיים מוכרים גם לצרכים אחרים?
אם היית רוצה לבצע מחקר באמת נקי, מתודית, עם רנדומיזציה, עם כפול סמיות ולפי גורל, היית צריך לקחת 25,000 איש ועוד 25,000 איש ולעקוב אחרי במשך 6 שנים, דבר שהוא לא פיזיבילי גם מבחינה מעשית, גם מבחינה כספית וגם מבחינת זה שאנשים לא היו מתמידים בניסוי כזה.
שלום דוקטור דנה פורט מחברת Social Mind. שלום לך.
שלום.
את מהנדסת חשמל.
נכון.
אבל איך הגעת לטיפול בילדים עם אוטיזם?
אוקיי. אני הגעתי ל-Social Mind ולטיפול באוטיזם דרך חברה שלי, דוקטור קרן סגיב, שהיא רופאה.
אוקיי.
היא רופאת ילדים כבר 20 שנה, ויש לה שני ילדים אוטיסטים. ואחרי שהבת הבכורה שלה הובחנה לפני 13 שנה, היא בעצם הפנתה את כל הקריירה שלה ברפואה לאוטיזם.
אוקיי.
ולפני שנה וחצי בערך פתחה את חברת Social Mind, ואני הצטרפתי למאמץ.
שהחברה עושה מה?
החברה מנגישה טיפולים שהוכח שהם אפקטיביים.
זאת אומרת, קודם כל צריך לבצע מחקר כדי להבין איזה טיפול מתאים לאיזה... למה, לאיזה דרגה ברצף, או לכל ילד באופן ממוקד?
לא, אנחנו, קודם כל אנחנו מטפלים או מתעסקים רק בילדים שהם בחלק הנמוך של הרצף, שקשה להם ללמוד לדבר. והשיטה שאנחנו מנגישים להורים, היא הוכחה במחקרים בשנות ה-90 כבר. היא פשוט, היא שיטה שיודעים שהיא אפקטיבית, אבל לא, היא לא זמינה להורים.
וזה רק שיטה אחת או יותר?
כרגע אנחנו, חברה קטנה, התחלנו עם שיטה אחת, ואנחנו, יש לנו הרבה רעיונות לשיטות נוספות שמוכחות, ולהנגיש גם אותן.
תראי, כמו כל מחקר, או כמו כל טיפול, נגיד את זה ככה, כי הוא מבוסס מחקר, אז אתם צריכים להתחיל מאיפה. מה שאלתם את עצמכם? כי להגיד, אוקיי, אנחנו יכולות לשאול מה יעבוד, אבל אנחנו יותר צריכות להתמקד, כי מה יעבוד זה חתיכת קשת.
נכון. אנחנו מתמקדות כרגע, נגיד הטיפול הראשון שאנחנו הנגשנו, מותאם לילדים שאו לא, או מתחילים לא מדברים בכלל, או מדברים מאוד מעט, והמטרה של הטיפול היא שהם ידברו יותר.
שנייה רגע, דוקטור פורט, הטיפול או מה שאתם עושים זה קודם כל לזהות את המצב, או קודם כל, או אחרי
לא,
שהמצב
לא,
זוהה?
אנחנו כבר אחרי אבחון.
אוקיי.
ההורים... פונים אלינו, קונים מנוי, ואנחנו מאמנים את ההורים איך לעזור לילדים. אנחנו לא מתקשרים ישירות עם הילדים, אלא רק עם ההורים.
כשהתחלתם לבצע את החיפוש אחרי הטיפול, כי אני מניח שמה שרציתם לעשות זה להנגיש להורים טיפול מסוים שהם יוכלו איתו לטפל בילדים, נכון?
אוקיי, אז לא התחלנו ככה. זה התחיל בזה שדוקטור סגיב פרידגוט שהקימה את העניין, חיפשה טיפול לילדים שלה עצמה. והיא התעניינה בטיפולים זמינים ובטיפולים שיש להם הוכחות שהם עובדים.
אוקיי.
והגיע לשיטה שבאמת מוכח שהיא עובדת, אבל כדי ליישם אותה, קרן הייתה צריכה בעצמה לנסוע לקליפורניה ולהשתלם בעצמה בשיטה הזאת.
זאת אומרת, הטיפול כבר מוכר, כן. והוא מבוסס על מה?
הוא מבוסס על אינטראקציה בין המבוגר לילד, בדרך כלל בין ההורה לילד. וההורה מתנהג בדרכים מסוימות שנותנות לילד מוטיבציה לדבר.
ועדיין, אני רוצה להבין מאיפה השיטה הזאת מתחילה, כי זה שהילד יודע לדבר, או זה שזה מייצר את התקשורת בין הילד...
את המוטיבציה, את המוטיבציה לילד.
את המוטיבציה, אוקיי. משהו צריך לעורר את זה. מה הייתה השאלה בהתחלה? זאת אומרת, אם את יודעת, של אותם אנשים שפיתחו את השיטה?
מפתחי השיטה בסטנפורד ויוסי סנטה ברברה, אני לא יודעת בדיוק מאיפה הם באו. Okay. אבל הם הצליחו לפתח שיטה שבאמת, והם הצליחו להוכיח שהיא אפקטיבית, בניגוד להרבה שיטות אחרות שקשה לדעת.
זאת אומרת, הקטע שלכם היה לנסות או להוכיח שהשיטה הזאת עובדת.
הקטע שלנו זה להנגיש את השיטה.
או להנגיש את השיטה.
מוכח כבר שהיא עובדת.
אוקיי, ואז ההנגשה מבוססת על יצירת מאגר של ילדים עם הבעיה, עם התסמונת, שלכל אחד מהם יש כמובן זוג הורים, או לפחות הורה אחד, איך מאתרים אותם? הם לא באים ומצביעים, אנשים כאלה בדרך כלל לא נוהגים לרוץ ולהגיד...
נכון, אנחנו בינתיים בעיקר משווקים מפה לאוזן, וההורים מכירים את ההורים של החברים שלהם, שגם להם יש ילד אוטיסט, ומגיעים אלינו. אנחנו גדלים לקראת שיווק דרך קופות חולים, דרך רופאים, דרך אבחון, דרך מרכזי טיפול גם בארצות אחרות, okay. שהם מאבחנים ולכן יש להם גישה למשפחות.
אז בואי ננסה חיים. להבין, בואי ננסה ביחד להבין איך הגיעו למיצוי השיטה הזאת בדרך של, של, בדיק, של בדיקת התהליך כולו, בסדר? זאת אומרת, איך עובד הטיפול. מגיע ההורה, מגיע אמא, אבא, מגיע עם אבא, אמא, עם הילד, מה עושים okay. בתור התחלה?
ההוכחה הכי ניצחת להצלחה היא שהילד משתמש ביותר מילים. משתמש במשך 5 דקות ביותר מילים.
את רצה לי קדימה, דוקטור פורט. בואי נתחיל בהתחלה.
אוקיי.
אחרי שהילד הובחן, הובחן כבר על הרצף, באיזשהו מקום צריך לייצר גם אצל ההורים מוטיבציה, גם אצל הילד. צריך להתחיל מאיפשהו. עושים איזושהי בדיקה, איזשהו ניסיון לראות עד כמה הילד מסוגל לאמץ את התהליך הזה?
ההורים מגיעים עם המון 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 מוטיבציה אחרי שהילד שלהם מובחן.
אוקיי.
והם יודעים שהוא מתקשה בתקשורת, אוקיי. ושקשה לו לדבר.
Mm-hmm.
והם מרגישים את הצורך שלו, והם יודעים שהם יעשו מה שהם יכולים כדי לעזור לילד ללמוד לדבר.
בסדר.
אנחנו מציעים להם את השיטה איך לעשות את זה בצורה יעילה.
אוקיי. איך עושים את זה? זאת אומרת, הילד בא, מתיישב על הכיסא?
לא, הילד נשאר בבית,
אוקיי.
וההורה נשאר בבית. ואנחנו מלמדים את ההורה איך להתנהג עם הילד בבית.
מה את מלמדת אותו?
אני מלמדת אותו למשל שיצירת קשר עין בין הילד אליך ההורה הוא דבר מאוד מאוד חשוב, והילדים האלה הרבה פעמים לא לומדים את זה בצורה אינטואיטיבית. אז אני אלמד את ההורה להחזיק צעצוע או חפץ שהוא יודע שהילד רוצה.
כלומר, למשוך תשומת לב.
כן. Okay. אחרי שהילד כבר שם לב, לקרב את הצעצוע לעיניים שלו, של ההורה, כדי שהילד יתרגל להסתכל לעיניים. זו טכניקה אחת לדוגמה שאנחנו מלמדים.
נדמה לי שרופאי עיניים היו עובדים פעם עם מקל, עם מין מדבקה למעלה, שככה זה מושך את העין של הילדים לשם.
יכול להיות, אבל פה העניין של תשומת לב, איך למשוך תשומת הלב של הילד, איך לתת לו מוטיבציה לתקשר, זה לב העניין.
אוקיי.
לילדים כאלה הרבה פעמים לא מבינים את הצורך בדיבור, הם מאוד שונים מילדים בהתפתחות רגילה.
כלומר, ההתחלה היא ממש לייצר את קשר העין הראשוני בין ההורים לילד בדרך מאוד מאוד מלאכותית.
היא מאוד לא אינטואיטיבית, אבל כשההורים מסגלים את זה, הילדים באמת לומדים ומתקדמים.
כמה זמן זה בערך לוקח השלב הזה?
אנחנו, אצל ילדים שנכנסו, או שההורים שלהם התחילו להשתמש במערכת שלנו, הדיבור שלהם משתפר כבר אחרי 12 שבועות.
רגע, הדיבור, חכי לדיבור.
הדיבור, התקשורת, בוא נגיד
באופן
יותר
בדיוק.
כללי. התקשורת של ילדים, אפשר לראות שיפור כבר אחרי 12 שבועות, כלומר 3 חודשים.
זה כבר נראה שהילד ממקד יותר את המבט שלו ואת תשומת הלב שלו בהורה שמנסה לייצר איתו את הקשר?
מסתכל יותר על ההורה,
okay.
מגיב למה שההורה שואל אותו. תקשורת מאוד פשוט, מאוד בסיסית.
אוקיי. Okay.
אבל בילדים כאלה הרבה פעמים קשה לגרום להם להבין אותה.
ומה השלב הבא? Okay, אחרי שהוא התמקד, הילד מתמקד בי, אני מנסה להסביר לו משהו, אני מנסה להראות לו משהו?
לא, אתה מנסה שהוא יענה לך במילה אחת.
אוקיי.
באיזושהי מילה, אתה אומר לו למשל, אתה רוצה חלב?
אוקיי.
ואתה נותן לו הזדמנות, קודם כל אתה צריך לשאול אותו לשאלה שהוא רוצה לענות עליה. צריך לשאול אותו לגבי משהו שהוא באמת רוצה, הילד. עכשיו אתה מכיר את הילד שלך.
אבל הוא צריך להבין הרבה יותר, זאת אומרת, הוא צריך לדעת שאביזר התקשורת שהוא משתמש בו זה הביטוי אני רוצה.
לא, אפילו לא זה. אתה יכול להראות לו את מה שאתה רוצה לתת לו, אבל לא לתת לו ליד. הוא צריך להגיב במילה.
שוב, זה בסדר, אבל כשאת מראה לו דבר כזה, בואי נגיד, אם הוא רוצה או לא רוצה, זה מה שהוא צריך להשיב, נכון? כן או לא, רוצה או לא.
כל צליל שהוא יופיק מהפה שלו, הוא יהיה הצלחה, הרבה פעמים.
דנה, דוקטור פורט. דוקטור פורט, אני מוכרח לעמוד על הקוצו okay, של להיות בנקודה הזאת. הילד גם צריך לדעת שכשהוא רואה אצל האבא כוס חלב, או אצל האמא, כוס חלב, הוא יודע שהוא רוצה את זה קודם כל, ואז איזשהו ביטוי שיראה שהוא כן, הוא מוכן לקבל את ההצעה של את ההצעה של כוס החלב.
יפה. עכשיו
אנחנו את זה צריך ללמד אותו איך
לא. עכשיו לרצות, הילדים רוצים.
אוקיי.
וההורים יודעים גם מה הם רוצים.
אוקיי.
עכשיו אנחנו ניתן הנחיה להורה להחזיק חפץ שהילד רוצה, או חפץ או אוכל משהו.
אוקיי.
ולתת לילד מוטיבציה לתקשר עם ההורה.
זאת אומרת, במשולש הזה חפץ, הורה, ילד, יש כבר ביטחון. זה משולש בטוח שתהיה הצלחה.
זה לא תמיד קורה מהר, אבל ההורים צריכים לבחור חפץ שהם יודעים שיש לילד מוטיבציה לרצות אותו, ולהשתמש בחפץ כדי ללמד את הילד לתקשר איתם. כי לילדים הרבה פעמים קשה לתקשר.
זאת אומרת, המשולש הזה מוכרח להתקיים באיזושהי צורה. אוקיי. והילד אמור להוציא איזשהו משהו מהפה כדי שההורים יבינו זה ביטוי לזה שהוא רוצה את זה?
ההורים מבינים את הילד.
אוקיי.
אבל הרעיון פה הוא שהילד ילמד שכדאי לו לדבר, שיש לו מה להרוויח מזה, שזה כיף לתקשר.
אוקיי.
זה מאוד לא ברור לילדים האלה.
הבנתי.
ככה. וזה
אוקיי.
מה שאנחנו רוצים ללמד אותם.
ואז ברגע שהילד מצליח לייצר איזשהו ביטוי תקשורתי,
בדיוק.
חזותי,
בדיוק. אז ההורה מיד ייתן לו את החפץ, ייתן לו איזושהי תמורה למאמץ שלו.
את החפץ.
את החפץ, את האוכל, מה שהדבר שהם בידיים שלו.
ואז מסבכים את העניין עם שני חפצים נניח?
לא, עוד לא הגענו לשלב הזה. בוא נגיד, בחברה אנחנו מלמדים מיומנויות תקשורת בסיסיות. יש לנו רעיונות להתקדם למשל למצבים חברתיים עם האח הגדול.
כן.
איך לתקשר עם האח, איך לשחק עם ילדים. יש הרבה מה ללמד ילדים שיש להם אוטיזם. אנחנו, נגיד, עשינו את הצעד הראשון.
אוקיי.
ואותו אנחנו מציעים להורים.
ואז מתחילים, צריך להתחיל לייצר אצלו אוצר מילים, או אוצר ביטויים יותר נכון.
נכון, אבל הילדים, זה נכון, הילדים מבינים את ההורים. פשוט קשה להם להשתמש בשפה.
אוקיי.
הסיטואציה היא לא שהם לא מכירים את השפה העברית, או מה שההורים שלהם מדברים. הם פשוט מתקשים להשתמש במילים האלה. ואנחנו, כשיש להם מוטיבציה, וכשהם לאט לאט לומדים איך להשתמש בשפה, אז הם יעשו את זה.
אוקיי.
עכשיו, לימוד שפה צריך לעשות בגיל צעיר. ההזדמנות היא עד גיל 5. ולכן אנחנו עובדים עם ילדים בחלון הזדמנות הזה, שהוא לא כל כך ארוך.
זאת אומרת, משנתיים פחות או יותר 3?
משנתיים, בדרך כלל בשנתיים האבחון.
אוקיי.
וההזדמנות היא עד גיל 5.
כי בגיל 2 ילדים רגילים כבר יודעים להגיד.
נכון, אבל ילדים עם אוטיזם הרבה פעמים לא ידברו, ואם הם לא ילמדו עד גיל 5, הם גם לא ילמדו בכלל, כנראה.
כשמתרגלים שיטה שכזאת, איך עושים את זה? זאת אומרת, אוקיי, אנחנו יודעים שאנחנו רוצים להפיק מהילד איזשהו ביטוי חזותי לכך שהוא רוצה את הצעצוע, מה שלא יהיה, אבל איכשהו, אתה יודע, צריך להגיד, צריך לשאול אותו שזה...
זה אימון לטכניקה תקשורת מאוד בסיסית שכל האנושות משתמשת בה. ויש ילדים שקשה להם ללמוד אותה. ולכן, זה מאוד מאוד חשוב שהם ירכשו את היכולת הזאת.
אז איך מאמנים? אני שוחה בברכה, אני שוחה הרבה ברכות, ואז אני מאומן. אבל איך הילד עושה את זה?
הטכניקות שאנחנו מלמדים את ההורים הן מאוד לא אינטואיטיביות. וזה לא מספיק לראות סרט הנחיה או לקרוא, זה לא יעבוד.
לא, כי זה כל אחד באופן אינדיבידואלי.
וזה גם קשה לעשות את זה. זאת אומרת, קל להבין בתיאוריה וקשה לעשות. מה שקורה זה, ההורים מצלמים את עצמם, עם הטלפון שלהם, מצלמים את עצמם עם הילד שלהם. עושים את הטכניקות שלימדנו, ושולחים לסושיאל מיינד את הסרט הזה. והם מקבלים אותו חזרה עם משוב, עם הערות על הסרט. פה עשיתם טוב, פה יכולתם לעשות ככה.
דוקטור פורט, את לא תתחמקי. מה אתם אומרים להם?
אנחנו אומרים להם, בדרך כלל אנחנו משתדלים כמובן להרבות במחמאות.
אוקיי.
להגיד, פה מצוין, החזקת את הפיצה, הילד שלך רצה אותה. פה יכולת לשאול אותו, אתה רוצה פיצה?
כלומר, להתחיל לדבר אליו בשפה רגילה.
לא. כאילו, אומרים להורי, הנה, פה הייתה הזדמנות תקשורתית.
בדרך כלל את מראה לו איזשהו, זה מה שאת אמרת, את מראה לו חפץ.
לא, אני אומרת לאימא, אני אומרת לאימא.
כן, 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 בסדר. את מראה לו, האימא תראה לו חפץ.
נכון.
אוקיי? ואז את מראה לו פיצה, שהיא ההמשך של, היא החפץ כאן.
כן.
אבל אז את מתחילה ללמד אותה להגיד לילד, היא כבר לא...
זה לא משנה מה היא אומרת. לא, עכשיו אני אומרת לך, תראי, הילד אמר, היית צריכה מיד לתת לו את הפיצה, הוא ניסה, הוא ניסה, כל הכבוד לו. הטכניקה הזאת שההורים צריכים להשתמש בה, לפעמים צריך קצת אימון כדי לעשות אותה בזמן ונכון. וזה השירות שאנחנו נותנים.
אוקיי, וכדי לייצר בסופו של דבר הצלחה אצל הילד, מה את תחפשי בסרטונים האלה שאת מקבלת מההורים? אגב, כמה הורים כבר רשומים אצלכם?
אנחנו עבדנו כבר עם 50 משפחות.
או, זה די הרבה, יחסית. זאת אומרת, את כבר יודעת מה את יכולה לך, מה את מחפשת אצלם כדי להפיק אימון יותר משוכלל?
לא, אני יודעת, השיטה היא, אנחנו, הם לומדים מסרטונים שהכנו.
אוקיי.
והם מנסים ליישם את השיטות שאנחנו לימדנו אותם. איך ליצור קשר עין, איך להציע לילד בצורה כזאת שתיתן לו מוטיבציה. אנחנו מציעים גם מקומות בבית שאפשר להפעיל את השיטות האלה, באמבטיה, במשחק, בנדנות, בנדנדה, כל מיני סיטואציות שבהם זה מתאים להפעיל.
בואי ככה לשאלה האחרונה, מה החזון? זאת אומרת, מה את רוצה להגיע עם הילד וההורים, כמובן, כדי שתוכלי להגיד, זאת הצלחה מאוד משוכללת ויעילה.
Okay. החזון הוא שכשהילד רוצה משהו, הוא יוזם את התקשורת. שהילד בעצמו ייזום ויגיד, אמא, אני רוצה תפוח. שהוא יוכל, שהוא ידע איך עושים את זה. שהוא ידע איך ליזום תקשורת. זה מה שאנחנו מנסים פה ללמד.
זה כבר קרה?
בוודאי, בוודאי שזה קרה.
זאת אומרת, יש עתיד לשיטה הזאת.
יש עתיד לשיטה הזאת, זו שיטה שבאמת עובדת.
דוקטור דנה פורט.
מסושיאל מיינד.
אנשים רבים מחכים, מסושיאל מיינד, אנשים רבים מחכים לך. תודה רבה לך.
תודה רבה.
גב שכטר, שלום לך.
אהלן.
הבאתי אותך לכאן כדי לספר על פיתוח, שבוא נגיד, המילה מחקר היא מאוד רחוקה ממנו, אבל איך אומרים, אם אתה מגבש כל פעם תהליך ועוד תהליך ועוד תהליך, בסופו של דבר זה מחקר מסוג אחר, כי אתה צריך להבין איך הדבר הזה גם עובד. וכדי להבין את זה, אז גם אם לא תקרא לזה מחקר, הוא בא לך בהפוכה שנקרא, נכון?
הוא שם, הוא שם.
כן, בדיוק. אז הוא שם. מה בעצם אתם מפתחים?
החברת Cider Security היא חברה שבאה לפתח פלטפורמה שנותנת מענה אחוד לכל צרכי הסקיורטי כחלק מתהליך הפיתוח. בעצם אנחנו נותנים מענה לצוותי הסקיורטי להגן ולהטמיע סקיורטי כחלק מתהליך הפיתוח של תוכנה בכל ארגון שבעצם מפתח תוכנה.
בוא נגדיר, סקיורטי זה הבטחה.
נכון.
והדר, מה זה הדר בסיידר? זה לא מיץ תפוחים.
לא, סיידר, סיידר זה שם שהגענו אליו
אחרי הרבה זמן,
אחרי הרבה דקות של מחשבה. סתם, אנחנו פשוט...
זה נראה לי שאם מישהו זרק, אמרתם יאללה, בסדר.
לא, לא, זה השותף שלי ואני הגענו לשם הזה. אנחנו מטפלים, האזור שאנחנו מטפלים בו נקרא CICD, Continuous Integration, Continuous Deployment. אז יש לך את ה-CI, CD.
עכשיו הכל ברור.
עכשיו הכל ברור.
יופי. תגיד, מה זיהית שגרם לך להגיד, אני עוזב הכל ובא ללכת? כי אתה הרבה שנים בתחום הבטחת המידע, אבל יותר נכון, הבטחה מפני השתלטות על מידע.
אז באמת אני קרוב ל-20 שנה בתחום הסקיורטי, צמחתי בהרבה תפקידים ובהרבה תחומים. התפקיד האחרון שלי הייתי הסיסו, מנהל להבטחת מידע של חברת אפספלייר. לפני זה הייתי בלייב פרסון. ובאמת לאורך כל התפקידים השונים, אחד הכאבים שאני חוויתי, וגם השותף שלי שעבדתי עוד בלייב פרסון ואחרי זה עבר במקומות אחרים, הרגשנו את הקושי להגן על האזורים האלו, על אזורי הפיתוח ועל היכולת שלנו בכלל להבין מה קורה שם, ואז גם למצוא את ההגנה הנכונה לאותו תהליך.
תראה, אם אני קורא נכון את מה שנקרא תעשיית התוכנה, לא החומרה, התוכנה זה המקום הכי פרוץ בעולם.
זה נכון.
כי, אוקיי, אנחנו עושים תוכנה, אבל לא עשינו לה סקיוריטי, זאת אומרת, עוד לא עשינו לה אבטחה. אז אתה צריך בתוך המעגל הזה של העבודה לייצר איזשהו דבר שבוא נגיד, עזוב לגנוב רעיונות, להרוס את מה שנעשה כבר. אוקיי, יש שם מאפיינים של פריצות שאנחנו פחות מכירים אותם ממקומות אחרים נניח?
בסופו של דבר, אתה יודע, אז יש פה, זה עולם מאוד מורכב. כן, מאפייני הפריצה ומאפייני הפגיעה יכולים להגיע מהרבה אזורים.
לא, זה בסדר, אבל פצחנים יכולים להגיע לך בהרבה מאוד שיטות.
נכון.
השאלה, אם נניח פצחן שנכנס לבנק לאומי או למרכז רפואי או למשהו כזה, יכול גם להיכנס לך לחברת, כלומר, הוא נכנס באותה שיטה לחברה שמפתחת תוכנה.
נקודת הכניסה יכולה להיות זהה. בסדר, בסופו של דבר, אותו פצחן או הקר או הבן אדם הזדוני שמנסה לפגוע בארגון, יכול לבוא ולהגיד, השתלטתי, המטרה שלי להיכנס, להגיע לאיזושהי נקודה, להשיג כסף, להשיג קוד, להשיג פרטי מידע, להשיג הרבה דברים, או סתם רק לפגוע ולעשות נזק. והוא יכול לבוא ולהגיד שנקודת הכניסה היא יכולה להיות דרך משתמש מסוים, שהוא הגיע, הצליח להשיג את הסיסמה שלו.
נדמה לי שאם תשאל הרבה מגיני סייבר, הם יצביעו לך פחות או יותר על אותו דבר, אבל כאן אתה צריך להגן, בוא נגיד, המשתמש הוא עובד בדרגה הרבה יותר גבוהה. כלומר, זה לא משתמש שמאגד נתונים לצורך משהו, אלא הוא יותר מפתח.
אז זה לא רק זה לא העניין של הדרגה, זה כמו הנגישות שלו למקומות שהם הרבה יותר רגישים בארגון. לרוב המפתח יש לו גישה לקוד, יש לו גישה לתהליכי הפיתוח. בהרבה מקרים גם יש להם גישה לאותם מפתחים, גם ישירות לסביבת הפרודקשן או סביבת הייצור, ששם נמצא הקוד הסופי. ובעצם הם הופכים להיות המטרות המרכזיות של התוקפים, כי בהבנה שאם אני אגיע אליהם או עוד פעם, זה לא רק אצלהם, זה בדיוק עניין עולם ה-CICD או עולם הפיתוח, הוא מאוד מורכב, יש בו המון מרכיבים שהם לא רק מרכיבים אנושיים, יש גם מרכיבים טכנולוגיים, כל מיני צדדים שלישיים, טכנולוגיות של צד שלישי שמחוברות לתהליך, והתוקפים מנסים, כמו שאמרנו, מנסים כל מיני שיטות, ובאחד השיטות הם יצליחו. זה הפרדיגמה בסופו של דבר.
תראה, סיכמנו לפני כמה דקות שבעצם הכניסה לחברת תוכנה, חברה שמייצרת תוכנה, היא יותר קלה, לא אומר יותר פשוטה, אבל קצת יותר קלה מלחדור לתיבת מחשבות או תיבת מחשב, חוות שרתים נניח של מוסד כבר מוכר, כי הוא כבר עטוף בכל המערכת של האבטחה.
אני בסופו של דבר, כן. כאילו אחד העקרונות שצריכים למנחים כל איש סקיוריטי, או צריכים להנחות כל איש סקיוריטי, זה בסופו של דבר, אם תוקף, יש לו מספיק משאבים, ויש לו מספיק מוטיבציה, כן. על הארגון שלך, הוא יצליח, כן? הוא ימצא את הנקודה, כי אין דבר, אין bullet proof solution, אין משהו אחד שיכול לבוא ולהגן על כל הארגון שלך מקצה לקצה, ולהבטיח 100% הגנה.
אוקיי, אז אתה שם, בוא נגיד, אתה שם קוביה שנקראת שינגימל, שהיא די דומה בכל מקום, אבל לכל מקום אתה מפתח את השער שלו, נכון? איך הגעתם לקוביה שהיא די, בוא נגיד, די קבועה? זה איזשהו ממשק שכולם מכירים אותו ויודעים, או שזה משהו, כלומר, לא הקוביה, אלא דרך הפריצה?
אז זה לא כמו שדרך הפריצה, זה כמו שהיום כולם מבינים את תהליכי הפיתוח ומבינים את המורכבויות שיש בהם ומבינים את הצורך להגן על אותם תהליכים.
אני חושב שחסר לך כאן עוד דבר, וזה שכולם מבינים שבמקום כזה יש הכי הרבה חולשות. אוקיי. זאת אומרת שהבודקה של השינגימל נראית בכל מקום אותו דבר, אבל השער נראה אחרת. את השער הזה, כדי לחקור אותו, בוא נלך על טסט קייס שעשיתם. איזשהו מקום שכבר שמתם שם את השער וכבר הצלחתם. תבחר אתה איזה חברה שאתה רוצה, או איזה מקום שאתה רוצה כדי להגן עליו, ובוא נדבר עליו. תן לי שם של איזשהו מקום שכבר עשיתם שם. אם אתה לא רוצה להגיד את שם החברה, אז לפחות מה היא מייצרת כדי ש...
אז באמת, עוד פעם, יש לנו, אנחנו עובדים עם חברות מסוגים שונים, מוורטיקלים שונים, אבל כל חברת תוכנה שאנחנו נמצאים אצלה, בסופו של דבר...
אתה יכול לתת לנו שם אחד, או שאתה מעדיף שלא? אוקיי, נכנסתם לחברת תוכנה, אתה שמתם את השין גימל, ואז למעלה שמתם מצלמה שתבדוק מה יש מסביב. מה אתה מחפש?
אז קודם כל, הדבר הראשון שאנחנו מחפשים או נותנים, זה הבנה על הסביבה. בסדר? בסופו של דבר, הדרך הכי נכונה, תחשוב, כאילו, כשאתה בא להגן על אזור מסוים, או על... בין אם זה, אתה יודע, אני אקח לעולם הפיזי, גם על מבנה מסוים, אתה קודם כל רוצה להבין את המבנה. רוצה להבין את הכניסות, רוצה להבין מי נכנס, מי יש לו גישה, איזה גישות, מה יש בפנים, מה אין בפנים.
כלומר, אתה מחפש את פרוטוקול העבודה הקבוע של התחום.
אני מחפש את
של
ההבנה,
המתחם, סליחה.
אני מחפש את ההבנה של כל המתחם מקצה לקצה.
אוקיי.
בסדר? עכשיו, אחרי שהבנתי את ההבנה של המתחם, בסדר? אני יודע בדיוק את כל סתם, ניקח את כל האנשים ואת כל דרכי הגישה שלהם ואת כל הספקים צד שלישי שאמורים להגיע או לבוא, ואז על בסיס זה אני מאפשר לבנות את מעטפת ההגנה המתאימה לאותו תהליך, בסדר? אני לא קודם כל בא ואומר, אוקיי, אתם צריכים 17 מצלמות, סתם אם אנחנו הולכים לעולם הפיזי, 17 מצלמות ולאפשר גישה רק פה, ורק הספק הזה נכנס.
כי אצלך זה 17 נתרים, זאת אומרת 17 גשושיות כאלה שמסתכלות מי נכנס בעצם במקום שהוא לא צריך להיכנס.
בדיוק, אבל גם יותר מזה, אני על סמך ההבנה שאני יודע מה הם צריכים, אנחנו יודעים לתפור את מערכת ההבטחה הכי ראויה לארגון, בסדר? אוקיי. בסופו של דבר, מה שקורה, זה אחד מהחוויות שלנו בתפקידים הקודמים, זה שבאמת הרבה חברות לא הבינו מה הן צריכות לעשות, בסדר? ולא הכירו את העולם, לא הכירו את המבנה, ואז הם נאלצו להטמיע דברים שהם לא התאימו להם.
גיא, אתם ייצרתם משהו, פלטפורמה לצורך העניין, שעזר לך להתגבר על התסכול, אני מניח, ממקומות אחרים. מה היא עושה, מה היא יודעת לעשות שמקומות אחרים פחות ממש מכירים את זה?
אז אני חושב שאחד הדברים שמאוד מייחדים אותנו, זה הגישה שאנחנו באים, שקודם כל, דבר ראשון, אנחנו לומדים את הסביבה. המערכת לומדת את הסביבה מקצה לקצה.
אוקיי.
אנחנו בין המערכות היחידות בעולם, שיודעות להסתכל, רגע חוזר לעולם הפיתוח,
כן,
מי המפתח, ועד סביבת הפרודקשן, עד סביבת הייצור, בסדר? מקצה לקצה, תוך הבנה מלאה למה שקורה שם, ועל בסיס זה, אנחנו יודעים לתת את כל שכבות ההגנה בתוך אותה מערכת, מבלי שאתה צריך עכשיו ללכת ולחבר עוד 4-5 מערכות שונות.
אתה אומר, אנחנו יודעים. אמרתי לך שאני לא אתן לך לבוח. מה זאת אומרת אתם יודעים? כי נניח אחד צריך 4 נתרים ואחד צריך 8, אבל הוא גם צריך אותם מסוגים שונים, משום שבנקודה אחת נכנס, בוא נגיד, אחד מאיראן, ובנקודה שנייה אחד מרוסיה שרוצה לשאוב את היכולת הטכנולוגית.
אז במקרה הזה, אז באמת יש לנו את אחד המקומות שאנחנו מדברים, יש לנו מרקט פלייס של פתרונות, בסדר? בתוך הפלטפורמה. שבלחיצת כפתור אתה יכול לחבר ולהוסיף. וזה, ועל אותו משקל, אז יש לך סביבה אחת שמפתחת בשפת פיתוח מסוימת, ובסביבה אחרת בשפת פיתוח משפה אחרת, אבל מבחינתך אתה מחבר פעם אחת את סיידר, אתה לא צריך כל פעם לחבר פתרון שיתאים לשפה א' ולשפת פיתוח ב'.
גיא, תכף נמשיך. ברשותך נעשה כאן עצירה קצרה על החשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
זה אומר שאתה צריך להתנייע לתוך המתחם של החברה עם איזשהו ארגז כלים שמכיל הרבה מאוד פתרונות. או שאתה, כדי, אתה יודע, אתה בא אחרי ההזקה בעצם, נכון?
לא.
אלא?
אני רוצה להימנע מההזקה.
אתה צריך לבוא לפני, אבל אז צריכים לקחת אותך כחברת אבטחה, ואת זה לא עושים. לוקחים אותך כחברת פתרונות. בוא נגיד לכיבוי שריפות.
לא, בסופו של דבר ברור שיש כאלו שיגיעו אלינו אחרי שהם חוו משהו בסביבה הזאת, אבל יש הרבה חברות שרוצות את הפתרון הזה כדי למצמצם את הסיכון שיקרה להם משהו.
אוקיי.
לרוב אתה מתקין סתם הזקה או, או, או הרבה פעמים, לא תמיד, כדי לנסות למנוע את ה...
בוא נלך לרגע הברוך. בסדר, זיהה המנכ״ל שמישהו חדר פנימה. אתה צריך פעם אחת לעצור אותו ופעם שנייה ללחוץ אותו החוצה. מה אתם, איפה הפלטפורמה שלכם פה נותן את הפתרון?
אז אנחנו, בוא נגיד את זה רגע, אם אנחנו מסתכל על ספציפית השאלה, אז אם יש לך אתה בזמן אירוע, בסדר? אז לרוב אתה מזמין חברות שעוזרות להתמודד עם אירועים שהן עושות, מה שנקרא בעולם שלנו, incident response.
Okay.
עוזרות לך להתמודד, עוזרות לך לטפל בתוקף שנמצא ממש באותה נקודת זמן.
Okay.
ואז לרוב, אחרי שניקית את התוקף, אז אתה מביא חברות כמו סיידר, או כל, תלוי באיזה אזור אתה צריך, שיעזרו לך לצמצם את הסיכון שפעם הבאה ייכנס תוקף חדש לאותה סביבה.
אני מבין שהיתרון שלכם הוא גם ביכולת לבנות את ה-CP הזה במהירות גבוהה מאוד.
אנחנו תוך, מרגע שאנחנו, אינטגרציה שלנו לתוך סביבה היא עורכת בערך 10-15 דקות.
וזה קורה איך? אתה מתחבר
למערכות השונות של תהליך הפיתוח. הרוב המערכות האלו, האינטגרציות שאנחנו ידענו לפתח, הן אינטגרציות שעורכות באמת דקות ספורות.
כי מה, כולן אותו דבר?
לא, אבל תפיסת החיבוריות שלהם, העולם הזה, עוד הממנים, הוא עולם שמאפשר התממשקות מאוד פשוטה אליהם, בסדר? שלא מצריכה איזה פריסה של מלא דברים.
אבל זה אומר שגם התוקף יכול להיכנס מהר.
אם אין לך סיידר, אז יוכל להיכנס לך.
אתה יודע, אתה אמרת שיש לך הרבה מתחרים, אבל אני מחפש את היתרון שלך. אז אתה אומר שאתה יכול לתת, בוא נגיד, יש אנשים שמבחינתם פריצה למערכת שלהם, זה יום הכיפורים של החברה שלהם, ואתה בא עם, אני לא פורץ, אני לא מייצר תקיפה מחדש, אלא אני רק מגן. אז ההגנה שלכם, היא צריכה לעשות שתי עבודות בבת אחת. כלומר, להגן ולדחוף החוצה.
בוא נגיד את זה ככה. אם במקרה יש אצלך תוקף, כן. הוא רדום, ואף אחד לא יודע על קיומו, ואתה מחבר אותנו, עוד פעם, אני אשתקר רגע על סביבת הפיתוח, ואתה מתחיל לאמץ את הפרקטיקות שאנחנו אומרים לך איך להגן על הסביבה, מה לצמצם, איפה סתם, אנחנו חוזרים לבניין, איפה לשים את הסורג, איפה לנעול את הדלת, איפה לצמצם את הגישה, איפה לעשות הרבה דברים, אז כנראה אותו תוקף, אם הוא רדום, יידחק לאט לאט החוצה, במקרה בגלל שאתה מצמצם באמת את הדברים האלו. האם זה יוציא אותו 100%? אי אפשר לדעת, זה מאוד, מאוד משתנה, וזו תשובה כנראה הרבה יותר מורכבת.
אני צריך להמתין איתה לעוד שיחה, נראה לי. גיא פלכטר, תשמע, אתה רואה שאפשר עוד לשאול עוד הרבה, אבל הזמן שלנו לצערי מסתיים, אז תודה רבה לך.
תודה לך, בהצלחה.
מהמרכז הרפואי שיבא, מאיזה מחלקה בדיוק? שלום לך קודם כל.
שלום רב.
מאיזה מחלקה אתה?
אני מהמחלקה לאנדוקרינולוגיה, שזה מכון גדול בשיבא, שכולל מחלות סכרת, תיירואיד, יותר את הכליה, פריון ועוד, מכון גדול ויפה.
והמחקרים שלך עוסקים בבדיקת תרופות או בבדיקת חומרי רפואה, והדרך לנצל אותם בצורה הטובה ביותר, או למי הם מתאימים?
בצורה, התשובה היא כן, אבל התשובה היא, אבל אני רוצה לדייק אותך.
בוא נחלק את זה, כן.
בעיקרון, כאשר אנחנו בוחנים או מפתחים תרופות, לתהליך, יש תהליך שהוא פרה-קליני, לפני שמגיעים לקליניקה, ולאחר, כשמגיעים אותו לקליניקה, בדרך כלל עושים מחקרים שהם מיועדים להוכיח שהתרופה אכן עושה את מה שמצופה ממנה. לצורך כך, אנחנו לוקחים, חברות התרופות לוקחות, אנחנו לוקחים אוכלוסייה מסוימת, שואלים שאלה מסוימת, ומקבלים תשובה האם התרופה יכולה לעבוד באוכלוסייה הזאת. בדרך כלל, סמך המחקרים הללו, מאושרת התרופה לשימוש.
זאת אומרת, אם אני מחפש את שדה המחקר שלך, בגדול, מחולק לשניים, פעם אחת נסיינים, ופעם שנייה התרופות עצמן, אבל נדמה לי שאתה עובד איפשהו באמצע. ששדה המחקר הוא איפשהו באמצע, הוא לא זה ולא זה.
אני מסכים איתך, אתה צודק 100%. זה לא זה, לא זה ולא זה, זה גם זה וגם זה. זאת אומרת, כשאנחנו עובדים בעולם של בני אדם, שיש ביניהם שונות גדולה ויש ביניהם וריאביליות שונה. אנחנו לומדים מכל אובזרבציה. כמובן שאף אחד לא מאשר תרופה על סמך אובזרבציה של אדם אחד.
צריך לעשות ניסוי.
למרות שסבתא אמרה וסיפורי סבתא קיימים, אבל ההבדל ביניהם לבין אובזרבציה מדעית היא שהיא נבחנת בכלים מדעיים.
פעם מישהו מכם צריך לעשות מחקר עד כמה צדקה סבתא, אבל זה שייך
לשיחה. נכון, לא, אפשר.
אפשר בהחלט, אבל זה שייך לשיחה אחרת.
לא, זה שייך לשיחה הזאת, כי אתה רוצה לדבר על, זה בדיוק אולי נכון להסביר למאזינים את הנושא של חשיבה מדעית. בחשיבה מדעית אתה יכול לעלות כל היפותזה. גם שיכול לשתות מים אחרי אבטיח זה לא טוב, כן? אתה יכול לעלות כזאת אובזרבציה או כזאת היפותזה. אבל אם אתה רוצה לעבוד בכלים מדעיים, אתה צריך לבחון אותה בכלים מדעיים. זאת אומרת, לשים אותה כזאת, שתבחון אותה בצורה שדוחה את הנל היפותזיס. כלומר, ההנחה היא שזה לא עוזר, ואתה מוכיח מעל ספק סביר שזה כן עוזר.
כלומר, מה שאתה עושה זה, אתה לוקח את מה שאתה יודע שזה עושה, עכשיו אתה שואל את עצמך למה זה עושה את זה, לא, או איך אני, זה עושה
לא,
את זה.
לא, 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 לא הראת לסוף דעתי. תראה, אין אמת.
אין אמת מוחלטת.
אין אמת.
אוקיי.
יש רק חוסר אמת. וחוסר האמת, אפשר ניתן לדחות אותו מבחינה סטטיסטית גם כן. זאת אומרת, אתה לוקח מספיק נסיינים, מספיק אובזרבציות, ואתה אומר, על סמך זה, אני טוען שלהגיד שהתרופה לא עוזרת, זה לא סביר בסבירות כזאת או אחרת. ככה אנחנו עובדים במדע. אף מדען לא חושב שהוא יודע את האמת. כן? הוא רק יודע, בוודאי לא ברפואה, בוודאי לא בניסויים קליניים. הוא רק יודע מה סביר שלא נכון.
בוא ניקח לצורך העניין איזשהו מקרה בוחן, כדי שאפשר יהיה לבחון אותו לכל הצדדים, לאן תיקח אותנו?
אני חושב שאפשר לקחת מקרים שכל אדם יודע, נגיד בסרטן, לדוגמה, שנותנים תרופה.
אני מעדיף ממקרה שאתה חקרת. המקרה
שאני חקרתי. המקרה שאני חקרתי בנושא של סוכרת, כן? כולם יודעים, יש עכשיו תרופה שהיא מורידה במשקל. כן, תרופה מצוינת שמורידה המשקל, מאוד פופולרית בישראל. יחד עם זאת, היא לא תוריד המשקל לכל האנשים. יהיו אנשים שיקחו אותה, והיא לא תוריד אותה. אז האם ניתן לטעון לגביה שהיא מורידה המשקל? התשובה היא, ניתן לטעון...
התשובה היא כן, ניתן לטעון.
התשובה היא ניתן לטעון, ואפשר להגיד שמבחינה סטטיסטית, כן? כאשר אתה לקחת מספר אנשים ואמרת שזה לא מוריד משקל, ויחד עם זאת, אחוז מספר גדול מהם, בדגימה מספיק גדולה, ירד, לעומת קבוצה אחרת שלא קיבלה את זה ולא ירדה, אתה יכול לדחות את ההשערה שזה לא עוזר.
אוקיי, אז פה אתה מתחיל לחפש איזושהי שאלת מחקר כדי להבין, נניח, איך אתה תיקח אותה ותתאים אותה לקבוצה יותר גדולה של האנשים.
נכון.
זאת השאלה?
זה הדבר שאני עושה בעצם, והטכניקה שאני עושה את זה, היא על ידי שימוש במאגרי המידע המצוינים שיש לנו בישראל, בקופות החולים. קופות החולים שלנו עשירות במידע. עם ישראל אוהב לעשות בדיקות, עם ישראל אוהב ללכת לרופאים, ואדריכלי הרפואה השכילו בישראל בשלב מאוד מאוד מוקדם, למרות שלנו רואה ביקורת, אנחנו אחת המדינות המתפתחות ביותר בעולם, באיסוף נתונים כבר משנות ה... תחילת שנות ה-2000, סוף שנות המאה הקודמת, התחלנו לאסוף נתונים בתיקים רפואיים על כל החולים, ויש לנו ממש מאגרי מידע מצוינים שמאפשרים לנו לראות שלושה דברים. א', על אוכלוסיות רבות, ב', לתקופה ארוכה, בגלל העובדה ש... התרופה ניתנת במשך שנים, וגם בקביעות, כיוון שבישראל אנשים נשארים באותה קופת חולים, רובם למשך זמן.
אז רגע, כשאתה בונה את שדה המחקר, זה בעצם שאתה צריך, יכול להיות שיש מצב שאתה תתקשר לאנשים שעשו איזושהי בדיקה לפני 20 שנה?
לא אתקשר.
לא אתקשר, תבקש מהם, או לא, אתה תסתכל על הנתונים.
לא אבקש מהם. קודם כל צריך לזכור דבר אחד ברור וחד משמעי. אנונימיות מוחלטת.
בוא נצא מהסבך המשפטי, כי שם הוא יסבך אותנו.
לא, לא,
אתה... לא. לא, זה בסדר, אני אלך איתך, אבל כדי שזה לא יסבך אותנו. אז איך, איך אתה עושה שדה מחקר לצורך העניין?
אתה מגדיר, בקופת חולים מכבי, כמו באחרים, יש לך הגדרות מאוד ברורות, ומה שנקרא רשמים, למשל יש רשם סכרת, אתה ניגש לרשם הסכרת, אתה מכיל נתונים אנונימיים על אוכלוסייה כזו של חולי סכרת, ואתה מתוכם לוקח את האנשים שקיבלו את התרופה, ואז באמצעים של שיטות סטטיסטיות מתוחכמות, אתה בונה מבנה מדעי שיוכל להשוות בין אלה שלוקחים את התרופה הזאת לכאלה שלא לוקחים אותה, כאשר אתה צריך לוודא שהם מאוד מאוד דומים. זאת אומרת, אתה לא יכול לקחת אדם בין 80 ולהשוות אותה, את אותו שלוקח תרופה א' לאדם בין 20.
אבל זה לא, אבל זה לא רק שם, פרופסור. נדמה לי שיש שם עוד הרבה מאוד נקודות שבהן אתה צריך, או שאליהן אתה צריך להתייחס. כמו למשל, האם הבן אדם, או האם האדם שנמצא, שאתה יכול לקחת את הנתונים שלו, אולי הוא בדרך עבר עוד איזה שהם שינויים רפואיים מפליגים.
צודק 100%. אוקיי. לכן ישנה שיטה שנקראת propensity score matching.
תראה, אבל זה בסדר. יש הרבה מאוד שיטות שאתה יכול לבדוק אותן, אבל איפה שאתה צריך לבדוק את זה מעשית. זאת אומרת, יכול להיות שאתה קורא לבן אדם ואומר לו, תשמע, אנחנו רואים אותך מתאים לנתונים האלה, האם אתה מוכן להיות בין הנבדקים שיקחו את התרופה לצורך העניין כדי...
לא ירדת לסוף דעתי.
לא, לא התכוונתי עוד. אני רוצה שתוריד את כולנו לשם בצוותא.
אתה לא קורא לחולה.
אוקיי.
אתה לא קורא לחולה. אתה מסתכל רק על נתוני עבר שלו, שאנשים שהשתמשו בתרופה בדרך רגילה, כחלק ממה שנקרא real world. אתה לא עושה שום מניפולציה. אתה לא עושה שום התערבות. אנשים לקחו את זה במסגרת הטיפול הרגיל שלהם, על פי שיקולי הרופא שלהם. בשיטות סטטיסטיות מתקדמות, אתה מוצא להם אנשים דומים להם, זהים להם, כן? ב-96 פרמטרים שונים שאתה בדקנו במחקר הזה, ולאחר שראית שהם דומים ב-96 פרמטרים האלה, כמו משך המחלה, גיל, תרופות עבר שהם לקחו, תרופות הווה שהם לקחו, תפקוד כלייתי שלהם וכן הלאה וכן הלאה, לאחר שעשית השוואה, מאצ'ינג, בעזרת קליפר מאוד דק, שהם דומים אחד לשני מאוד, אז אתה משווה ביניהם, בין אלה שלקחו ולא לקחו. כמובן שהביקורת על השיטה הזאת היא נכונה, ואתה רמזת עליה, שאתה לא יכול להשוות על דברים שאתה לא יודע, כן? זאת אומרת, או לא שאלת, או לא נמצאים בתיק.
כי זה האחוזים החסרים. השאלה אם בסופו של דבר, כשאתה צריך להגיש דוח מחקר ולהגיד שווה או לא שווה, זאת אומרת כן או לא, אתה יכול לעשות את זה בוודאות של 100%, לא בגללי, כי אני לא חוקר או משהו כזה, אלא מפני שכשאתה רואה את זה, כשאתה בא לנסות את זה, אתה צריך לייצר אוכלוסייה שזה ייבדק עליה.
אתה צודק, וזוהי הביקורת על שיטת המחקר שלנו, שאנחנו לא מגיעים לדבר שהוא פרפקט ונקי. אבל יש לשיטה שלנו יתרונות. היתרון הוא המספרים הגדולים. יש לנו, למשל, במחקר שלנו, היו למעלה מ-25 אלף חולים בכל זרוע, כן? ומשך הזמן, שהוא היה המחקר שלנו 6 שנים, ואם היית רוצה לבצע מחקר באמת נקי, מתודית, עם רנדומיזציה, עם כפול סמיות ולפי גורל, היית צריך לקחת 25 אלף איש ועוד 25 אלף איש, ולעקוב אחרי במשך 6 שנים, דבר שהוא לא פיזיבילי גם מבחינה מעשית, גם מבחינה כספית, וגם מבחינת זה שאנשים לא היו מתמידים בניסוי כזה.
תראה, השאלה שאצלי עולה, ונדמה לי שהיא שאלה די מרכזית, איך אתה, על סמך הדאטה הזאת, כלומר, גם אחרי שהשוות בין כל האנשים, יצרת איזשהו גרף, נדמה לי שהוא לעולם לא יהיה ישר. הוא תמיד יהיה עם בליטות פה, יש התנהגויות מהסוג הזה, התנהלות מהסוג הזה, אתה יכול בסופו של דבר לבסס איזושהי תוצאה שהיא ברמה של, בוא נגיד, דיוק של יותר מ-10%? או הדיוק שצריך כדי להגיש, כדי להגיש תוצאה ולקבל עליה אבי?
התשובה היא כן, אבל השאלות שלך הן מצוינות, משהו שאם הגשת המחקר היא לא החשובה, החשובה, מה שחשוב זה להשפיע על הדרך שבה רפואה מתבצעת. וכדי לקבל, להיכנס לגיידליינס, להיכנס לדרכי העבודה, אתה צריך להביא נתונים מכל הדברים. אתה גם צריך להביא נתונים מהניסויים הקלאסיים, הקצרים, המדויקים, אבל להשלים אותם עם הניסויים הגדולים מהסוג שאנחנו עושים. זאת אומרת, לכל אחד יש תפקיד. כשהרופא, בסופו של דבר, המטפל צריך להשתכנע להשתמש בתרופה מסוימת, הוא מבסס את ההחלטה שלו לא רק על הניסוי הקלאסי, אלא גם על המידע מהסוג שאנחנו מביאים מהעולם האמיתי, וגם על ניסיונו האישי, כן? זאת אומרת, זה לגיטימי לחלוטין שהרופא יכניס את כולם, ואף אחת מהשיטות אינה חפה מסוג ביקורת שאתה אומר.
יש לי תחושה שלמרות הביקורת, ולמרות הרכב התוצאות שאתה מקבל, אתה מצליח בקצה להגיע לתוצאה שבמהות שלה היא הרבה יותר מדויקת ממחקר שגרתי שאתה עושה על בסיס, בוא נגיד, מרכיב שדה מחקר שהוא סטנדרטי לחלוטין.
אני לא רוצה להגיד שהיא יותר מדויקת.
אתה נורא רוצה להגיד שהיא יותר מדויקת, אבל אתה הולך על ה... אז אל תלך על חבל דק.
לא, היא משלימה, אני בכלל לא. כמו שאמרתי לך בהתחלה, אני בקובעי כמדען לא חושב שיש לנו איזשהו סיכוי להגיע אל האמת. יש לנו סיכוי להגיע לדבר היותר קרוב לאמת.
פרופסור אבי קרסיק, לו אתה היית עומד בראש ה-FDA והיו מביאים אליך מחקרים בצורה הזאת, מה היית אומר?
אתה באמת...
שמתי לך אתגר.
לא, זה יותר מאתגר. אני רוצה להחמיא לך על השאלה הזאת.
אוקיי.
משום שה-FDA יושב היום על המדוכה הזאת. והוא פרסם, חוברת. איך צריכים המחקרים מהסוג שאני מדבר עליו, מחקרי העולם האמיתי, להתבצע על מנת שזה יתקבל כבסיס להחלטה.
הבנתי.
אוקיי? כי באמת העולם מתרגל להסתכל, ואני רוצה להגיד לך שישראל, חוקרים מצוינים שיש לנו בישראל בנושא הזה, ובייחוד מאגרי המידע, תרמו הרבה להתפתחות הדבר הזה. העבודות שלנו, שעליהן אני מדבר איתך, נכנסו גב לגב למחקרים ענקיים שהם היו מחקרי randomized control trial, כחלק מהבסיס להוכחה לכניסה של הגיידליינס. ב-FDA יש היום נכונות, בגלל שהם מבינים את העלות העצומה ואת היתרונות שדיברנו עליהם, להכניס את זה. ככה ששאלה שלך היא מצוינת.
אני אשאל אותך בשאלה האחרונה או ככה בקצה. אתה רואה בזה תרומה מאוד מאוד משמעותית למטרת העבודה הרפואית?
אני אגיד לך, די אם תתבונן בתפקידה של ישראל בסיכום המידע בחיסוני הקורונה. בעצם חיסוני הקורונה, ישראל הפכה להיות מובילה עולמית במה שנקרא real world evidence. בפייזר עשו ניסוי, הראו שזה יכול לעזור, ואז עשו את היישום הראשון בישראל, ובגלל המערכות המצוינות שיש לנו בישראל, נבחרנו לתפקיד הזה, ופרסמנו, לא אני, עמיתי המצוינים, פרסמו בעיתונים הטובים ביותר את ה-real world evidence שלהם, ואכן זה הוביל, אני נוסע היום בעולם, המחמאות שאנחנו מקבלים על תפקידנו ועל תרומתנו בעזרת לא, אני לא עשיתי את זה, עדיין אני מקבל את הברכות ואת הכבוד הראוי.
פרופסור קרסיק, תשמע, אתה רואה שאנחנו עוד יכולים לשבת פה הרבה, רק שהזמן שלנו כבר עבר קצת יותר מדי, נאלץ להסתפק בזה. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
אלו אם כן דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת mahar@galatz.co.il mahar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, וגם לבוא להשתתף כמראיינים אורחים. ומה בפרק הבא? נכיר את המרכז הרפואי הדיגיטלי שיבא.
באמת רצינו משהו שיסמל משהו שהוא גם עכשיו וגם עתידי, מעבר למה שניתן היום בשירותי הרפואה, ובאמת הקמנו גוף בתוך שיבא, שהמטרה שלו הוא להביא את הרפואה האיכותית שאנחנו יודעים לתת כבית חולים שלישוני, לבתים של המטופלים שלנו.
איש השיחוח הדיגיטלי כמוקד איום לחדירת פצחנים.
חלק מהאיומים שאנחנו מסתכלים עליהם, איומים שנקראים בוטים, איומי בוטים, ויש המון מקומות שמהם אנחנו אוספים מידע. זה יכול להיות מידע מלקוחות של החברה, שבעצם הם מעבירים את הנתונים אלינו. זה יכול להיות איסוף מודיעין בכל מיני ערוצים פומביים וערוצים נסתרים.
פיתוח ישראלי שמאפשר לחזות הרבה קדימה את מחירי הדיור בהחלט עניין נחוץ בימינו.
אנחנו מחויבים, אתה יודע, לאמת מדעית כלשהי. לכן אנחנו לא באים ומנסים לייצר איזושהי, אתה יודע, איזושהי מציאות חדשה או לספר לשוק משהו לא יודע. אגב, הרבה פעמים אנשים אומרים, מה שאתם אומרים אני יודע אותו, אני מסכים איתכם. זאת אומרת, אין פה איזה משהו שאתה יודע, השמיים נופלים מהממצאים שאנחנו מייצרים, ויחד עם זה, הרבה פעמים אנחנו צריכים להפתיע גם את עצמנו וגם את הלקוחות שלנו.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף, תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר, עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.